פרופסור אדי קאופמן מוכר בקהילה האקדמית ובקרב ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם כמגינם של מתנגדי משטר וכמצילם של אסירים פוליטיים באמריקה הלטינית ובאזורנו, וכפעיל נלהב להנחלת אסטרטגיות של מאבק לא אלים במוקדי סכסוך. הוא היה ממקימי סניף אמנסטי בישראל, והוא מוכר כמי שהגה וניסח את ההגדרה הוצאה להורג ללא משפט, מושג שחדר בעשורים האחרונים לשפת זכויות האדם הבינלאומית. בעיתונות שנות ה-70 כינו אותו, בשל זיקתו הסוציאליסטית וחיבתו לקובה, צ'ה גווארה הישראלי. עד היום פרסם קאופמן 14 ספרים בנושא התמחותו, אך באף אחד מהם לא תמצאו את הפרק הלא ידוע הזה בביוגרפיה המלאת הסתירות שלו, שאתה הוא עוסק בכתיבתה, על פעילותו כסוכן כפול בשירותם של הקגב והמוסד. נשמע על כך אם כן, כאן לראשונה. במהלך שיחתנו התבררו כמה עובדות מפתיעות גם על עוצמת חדירתם של מנגנוני הביטחון, השב"כ והמוסד, לאקדמיה הישראלית באותם ימים. וגם שמענו מפיו על מקרה נורא של רצח שבויים ישראלים במלחמת יום הכיפורים, שפרטיו מעולם לא פורסמו בישראל במלואם. פרשה שבה מצא את עצמו שוב מעורב כשחקן פעיל. האזינו, שפטו ושתפו.
ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות,
פרות קדושות,
פרות קדושות,
מיתוסים ישראליים
עם יזהר באר.
בפרק 47, צ'ה גווארה הישראלי שהפך לסוכן כפול בשירות הקגב והמוסד. למען השקיפות אני חייב להתוודות. ההיכרות שלי עם עורך פרק זה מסתרת על פני יותר מ-30 שנה. אינני אובייקטיבי. אני אוהב מאוד את אדי. איש נדיב, אכפתי, סקרן, אוהב אדם, שגם בתחילת העשור השמיני של חייו, ממהר להתרגז כשהוא נתקל בעוול ובאי צדק, ומחפש נקודת אחיזה באמצעותה הוא מאמין בתמימות מנצחת, יצליח להרים את העולם לתיקונו. אבל גם אני לא ידעתי עד עכשיו על כל הסתירות המתנקזות אל תוך הביוגרפיה שלו, זאת שבימים אלה הוא שוקד לעלות על הכתב. אדי קאופמן נולד בבונוס איירס ב-7 לדצמבר 1941, ביום בו תקפו היפנים את אמריקה בפרל ארבור. בסוף שנות ה-60, דקה לפני שהגנרלים תפסו את השלטון בארגנטינה, הוא עלה עם משפחתו לישראל.
אדם שנולד ביום שבו תקפה פרל ארבור, יש לזה איזושהי משמעות?
אני לא יודע אם העניין הוא עניין גנטי, ביולוגי, או יותר מובנה בתחושה שאני כאן באתי לעולם בדיוק במצב שהעולם הלך בהידרדר למלחמה הכי נוראית שהייתה אי פעם באנושות. אבל עצם המחשבה שפעם בשנה אני חוגג ואני חושב על זה, אז בטח זה משפיע על ה-never again, שזה לא יקרה עוד פעם.
אבל יש איזושהי משמעות לאירוע כזה מבחינת מי הם הצדדים, רשעים, טובים, רעים, יש כאן בכלל איזשהו משחק כזה רלוונטי?
אני אגיד לך, הדבר הכי רלוונטי הוא שבמהלך המלחמה הזה ולסיום המלחמה הזה, עם השואה מצד אחד ועם השואה הגרעינית, הולוקוסט, וקראו לזה גם כן נוקלר הולוקוסט. המלחמות נהיות ביותר ויותר אכזריות, ומצד שני, מרבית הקורבנות הם אזרחים חפים מפשע.
הנגדה הזאת נמשכת עד היום הזה?
לגמרי, תראה, עד מלחמת העולם השנייה, במלחמות 90% מהקורבנות היו אנשי צבא, ו10% אזרחים. במלחמת העולם השנייה, זה הלך חצי-חצי. אצלנו בסכסוק שלנו, עם הפלסטינים, שני שליש מהקורבנות משני הצדדים הם אזרחים. אצלנו זה היה גם כן 10% במלחמת העצמאות, ש-90% מהקורבנות.
מה הסיבה? איך אתה מסביר את השיפט הזה?
בעיקר בגלל שעכשיו המלחמות הן לא בין מדינות, אלא בתוך מדינות. המלחמה שלנו עם ארצות ערב נגמרה בעצם ב-73. מאז נלחמנו עם קבוצות במדינות שכנות, כמו בלבנון או בעזה.
פרה צבאיות.
כן, כן. כמו קוראים לזה באנגלית, not interstate, אבל intrastate. וכמובן שהחזית היא כבר לא גבעה זו או אחרת, אלא מקומות אורבניים עם אוכלוסייה אזרחית בעיקר. זה לא גבולות ישראל, המלחמות אלא הטילים מגיעים לכל מקום, וגם אנחנו מגיעים לכל מקום.
אתה עולה לארץ, אתה סוציאליסט?
כן, אבל אני...
ציוני, סוציאליסט ציוני.
כן, סוציאליסט ציוני, אבל בהגדרה, אם אפשר להגיד שיש קומוניזם, סוציאליזם, מרקסיסטים, נגיד בהגדרה ישראלית, יותר מפאיניק מאשר מפמניק, בוודאי לא המפלגה הקומוניסטית.
אוקיי.
זמן קצר אחרי עלייתו לארץ, התחיל קאופמן ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, ותוך זמן קצר מצא את עצמו בעמדת זינוק לתפקיד יושב ראש התאחדות הסטודנטים. סטטוס מבטיח, שכפי שנלמד בהמשך, עורר גם את התעניינותם של אנשי הקג"ב בשגרירות הסובייטית בישראל. למעשה, המועמד המוביל לתפקיד היו"ר היה אז אהוד שפרינצק, בנו של יו"ר הכנסת הראשון, יוסף שפרינצק, ולימים מומחה מפורסם לטרור ולפעילות הימין הקיצוני בישראל. קאופמן, שאז סגן היו"ר לענייני חוץ, היה דווקא מרוצה בתפקידו, ולא חשב להתחרות בשפרינצק הקריזמטי.
שהוא צבר ויש לו שם של משפחה מיוחסת, הוא אדם מבריק והכל, וכל זה אני תמכתי בו שיהיה, הוא המועמד ליושב ראש התאחדות הסטודנטים, ואני שמח בחלקי, הרבה נסיעות גם לכל העולם, סגן יושב ראש ענייני חוץ, מייצג את הסטודנטים בישראל וחוץ לארץ, למה לא? אבל מה שקרה, שכשנפגשנו בחיפה, בשביל היה לבחור, מה שנקרא, בעידה שנתית של התאחדות הסטודנטים, התברר שיומיים לפני זה אורי אבנרי פרסם בעולם הזה שהוא בעצם איש השבק בגבעת רם, באוניברסיטה העברית. כולנו היינו מופתעים, הוא לא סיפר לאף אחד. וזה גם הפתיע אותי כי אני הייתי חבר שלו, אבל הייתי באיזשהו מצב שלא ידעתי מה לעשות, ובעצם ביקשנו לדחות את הבחירה של הנשיא ל...
מה זאת אומרת איש השבק? הוא היה סוכן של השבק? הוא היה בתפקיד חשאי?
הוא היה בתפקיד חשאי, וכביכול, היו שם סטודנטים זרים, היו שם סטודנטים ערבים.
כן.
אז התפקיד שלו היה, כל בעיה שצריך לדווח, או לטפל, או משהו.
אבל הוא היה במשימה מול... הסטודנטים או...
לא, הסטודנטים לא ידעו.
לא, אבל מה היו המשימות שלו? מה היה התפקיד שלו?
אני בעצם, גם שראיתי את אהוד אחרי זה הרבה פעמים, אף פעם לא התעמקתי ושאלתי אותו יותר מדי פרטים, אבל ההנחה הייתה, באותה שנה, אנחנו מדברים על 66, עד 67, ייתכן והמשימות היו בעיקר לגבי... פגיעות בביטחון המדינה, הייתי קורא לזה, אבל לא הייתה אלימות בקמפוס, ולא הייתה...
אבל הוא פיקח גם על הסטודנטים הערבים בעצם.
כן, על כל הסטודנטים, יכול להיות שגם היו קומוניסטים קיצוניים, אין לי מודעות, אבל אז דחו את ה...
זאת אומרת, ברגע שהתברר שהוא איש שבק, אז המועמדות שלו נפסלה?
כן. לא, זאת אומרת, הוא בעצמו הבין שהוא לא יכול להיות, יש לו התאחדות הסטודנטים ב...
בזמן שהוא איש שבק באותו זמן.
כמובן. זה הוא הבין את זה
כולנו. אבל עד אז הוא הלך עם זה, זאת אומרת, אם הוא היה נבחר, וזה לא היה...
לא, לא, אני יודע ממנו, באמת, אני יודע ממנו שהוא אמר, אילו הייתי נבחר, הייתי עוזב. זה ברור.
זה היה נחשף.
לא, היה מתפטר בשקט, אז זה לא, לא, אני מאמין במילה הזו, שהוא לא היה ממשיך. הוא בקושי קיבל כסף, אז הוא לא רצה להפסיד משרה בלי משרה. נשמע לי הגיוני במידה מסוימת, אתה היה נשוי, אולי גם היה לו כבר ילד, וזו, זה אחריות. אבל כל פעמים הוא ירד, ואז זה מין קואליציה של בלתי מפלגתיים למיניהם, זה כלל את קרני ז'בוטינסקי, הנקדש של זאב ז'בוטינסקי מצד אחד, והגזבה שלי אחר כך מהמפלגה הקומוניסטית. זה מין חזית של כל מי שלא היה מפאי.
בזכות התמיכה מקיר לקיר נבחרת.
כן, ואני הולך חדש, גם היום העברית שלי לא מי יודע מה, אבל אז ודאי היו לי קשיים, ואז היו לי שהיו שאלות, איך אתה חושב שאתה יכול לנהל שיחה עם ראש הממשלה, אם אתה עוד עולה חדש, ולא הייתי בצבא עוד. אני בעצמי הייתי קצת בספק אם באמת מגיע לי, כי אני עולה, אבל מצד שני, נלחמתי על הזכות להיות שווה, אמרתי, הרי אני אזרח ישראלי, ואם יש לך סבא שהוא היה במייסדי ראשון לציון, או לא, זה לא צריך להיות פונקציה, ועל זה הלכתי, והלך לי קלב ונבחרתי, להפתעתי, נבחרתי. ואז היה מאבק על שכר לימוד, שביתה כללית של שבועיים בכל הקמפוסים. הטכניון שכר רכבת בשביל לקחת סטודנטים לעצרת בירושלים, רכבת. ואני יושב ראש התאחדות הסטודנטים. אפילו יש כמה מאמרים בעיתונות של אותה תקופה, שאמרו הצ'ה גווארה של הסטודנטים. הלבישו עליי דמות של דרום אמריקאים מהפכניים, ונכון שאני הייתי גאה בהיותי דרום אמריקאי, ולא הסתרתי את זה, גם לא במפתח, לא, אבל מצד שני, אני הייתי אדם מתון.
באיזשהו שלב, אתה בעצם הולך בדרכו של שפרינצק, והופך לאיש השבק, או מוסד.
מוסד, שבק, כן.
מוסד.
לגמרי, בהפתעה, אבל אני אגיד, no regrets, אני לא מצטער, כי הסיפור הוא סיפור שעד היום אני מצדיק אותו. מה קרה? שהייתי סגן יושב פרוט התאחדות הסטודנטים, אני פיתחתי יחסים עם הרבה שגרירויות, וגם היינו בכמה בעידות במדינות קומוניסטיות, וניסינו לחזק את מעמדה של ישראל דרך התאחדות הסטודנטים. לי לא הייתה ביקורת, בתקופה הזו על מדיניות ישראל לפני 67, זאת האמת גם, שהרגשתי מאוד נוח עם הרבה פעמים משרד החוץ מימן את הנסיעות שלנו למקומות שונים, אז, אבל זה היה מקובל וככה זה עשיתי. אני הייתי גם מזכיר כבוד של המועצה למען יחסי ישראל קובה, כי תמיד אז בתקופה הראשונה של קובה הייתי מאוד להוט בעד מה שפידל קסטרו עשה שם וכולי.
אתה ביקרת בקובה גם.
ביקרתי בקובה, הייתי מוזמן לחגיגות היום המהפכה, 26 ליולי, וכשחזרתי דרך מקסיקו, נעצרתי במקסיקו, כי ה-CIA היה ניסו למנוע שיטוסו לקובה, הייתי יומיים במעצר בזה התעופה, ואגב, זה יצא במעריב בעמוד ראשון, יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל, נעצר בקובה, נעצר במקסיקו. הגזירו אותי לקובה, ואז קיבלו אותי כגיבור, כי הייתי... כשחזרתי לארץ, וכל הלך בסדר, ויום אחד מופיע בהתאחדות הסטודנטים מישהו, ואומר, אני מהשגרירות הרוסית, באתי להכיר אתכם, כי אני שומע, וזהו, והוא שואל אם אני יכול להראות לו את המפעלים של התאחדות הסטודנטים, מה זה האקדמון היה, האיסטה היה, היו לנו...
הוא הזדהה בתפקיד ובשם.
כן, הוא אמר, המזכיר ראשון נתן כרטיס בשם לברוב, לברוב.
יורי לברוב.
לברוב.
הוא היה המזכיר הראשון?
הוא היה המזכיר ראשון, ואני מערך טוב, ושותים קפה וזהו, הוא אמר, כן, אנחנו נשמע על קשר אחר כך. הוא אומר, אני בא עוד פעם, אולי נלך למסעדה, אם אתה רוצה, אז אמרתי, למה לא? ואני, עוד לא נפל לי הסימון שהוא מחפש משהו. בפעם השלישית, כשאני מסיע אותו ממרכז ירושלים, מסעדה, מרכז ירושלים, לאוטו שלו, שאני לא מבין למה הוא לא חונה קרוב.
איך אתם מדברים, אנגלית?
אנגלית.
כן.
אני רואה שהוא כל הזמן מסתכל בראי עם עוקבים אחרינו. זה היה אוביו שהוא מסתכל.
כן.
כי נכנס איזשהו ספק. אז אני אמרתי, מוטב ש אני אברר מה הכוונות שלו, כי פה נראה לי ש... ואז אמרתי, אני אגיד לאיש הביטחון של האוניברסיטה, שאני רואה פה משהו...
חשוד.
אז אמרו לי, בסדר.
שבוע אחרי זה, מקבל אדי טלפון מרובן מרחב, שהיה יו"ר התאחדות הסטודנטים כמה שנים לפניו, ועתה מתברר לו כי גם הוא עובד במנגנוני הביטחון של המדינה, בריגול הנגדי.
אבל ממה שאתה יודע היום, בתקופה שלו בהתאחדות הסטודנטים, הוא היה כבר במוסד? או בשירות ה...
לא, לא חושב. אני לא חושב.
יכול להיות שגם הוא היה, שכל האקדמיה הייתה בעצם בשירות המנגנונים הביטחוניים.
אפשר לשאול אותו, בירושלים, אבל אני לא חושב. אני כל פנים, אף פעם לא דיברנו על זה.
כן.
ואז אומר לי, תשמע, זה חשוב מאוד, אתה צריך לשחק את המשחק, כי יכול להיות שקודם כל, אם אתה מעסיק אותו, אז הוא יעשה פחות נזק עם אחרים, כי אתה תעסיק אותו, שישקיע בך הרבה זמן, אבל חוץ מזה, אנחנו צריכים להבין את הכוונות, אתה צריך לשחק את המשחק, ואני כמובן גם, שלא עוד לא הייתי בצבא אז, אז אני ממש הרגשתי פטריוט, וגם גם מאז שהייתי בארגנטינה, לא סבלתי את המפלגה הקומוניסטית, בגלל הפנאטיות כן. של לתמוך בכל מה שבקרמלין אומרים, להגיד כן. כמו כנסייה, כן?
כן?
אז אני הרגשתי מאוד נוח עם זה, ואז כל הסיפור של שנתיים, בעצם זה נמשך עד מלחמת ששת הימים, ואז...
רגע, הקשר בינך לבין לברוב הרוסי, נמשך שנתיים?
אחרי שנה ומשהו, יכול להיות ש... הוא עזב או יזבו אותו, אני לא יכול להגיד, אבל בא פבלוב, לברוב נתן לי את פבלוב. ומאוד מעניין שהשני, הייתי מיד חודשים.
המזכיר הראשון החדש.
שהחליפו אותו, כן. לברוב, פבלוב.
שהוא המשיך להפעיל אותך?
אני קיבלתי כסף כל חודש, שנתתי למוסד, למרות שביקשתי הוצאות נסיעה, כי היינו מבקשים באיזשהו... יער רחוק על יד בית שמש.
מה זה שכר של סוכן רוסי?
כסטודנט, אז קומרציניסט. מה שהיום יכול להיות $500 לחודש. על כל פנים, הוא בהתחלה עשה לי מין טריינינג, והוא גם הכתים אותי על כל מיני מסמכים, צילם אותי על הרוב הזה, ואז הוא נתן לי משימות. כל חודש הייתי צריך לתת משימה,
אבל בעצם מבחינתו, מה המוטיבציה שלך לשתף פעולה איתו, איתם?
לא, בעצם הוא אמר לי, לא.
אידיאולוגית?
הוא מיד, כן. הוא כאילו שחק את האידיאולוגי.
בעצם מה שעשה אותך לפוטנציאל גיוס זה הסיפור עם קובה?
כן, הסיפור עם קובה וגם שאני סוציאליסט. חוץ מזה, לדעתי... עם הרבה סבלנות הוא חשב שאם אני יושב אותי התחלו הסטודנטים...
אתה יכול להיות ראש הממשלה.
בדיוק. אתה יודע כמה חברי כנסת היו שהיו פעם יושב ראש התחלו הסטודנטים? לפחות 4-5. אתה מבין? אז סיכוי לא רע, השקעה כן. טובה. והוא כאילו הוא רצה לעשות... אני הבנתי מהמשימות שנתן לי חוץ מאחת, שזה בעיקר טריינינג בשביל שאני יעיל כמרגל. אבל שיגיע הזמן שאני אהיה בקבינט או באיזשהו מקום חשוב, אז זה כבר יהיה, אני יודע. אחרי כמה פגישות, פנים אל פנים, הוא בדרך כלל כאילו הלך לצוד חוגלות. והוא הלך עם רובי צייד. והיינו נפגשים על יד בית ג'מל. אני הייתי משאיר את האוטו רחוק, הייתי צריך לפתוח את המכסה כאילו שהייתה תקלה, וללכת ברגל 300 מטר, ושם הייתי פוגש אותו, הוא היה עם הרובה, והיה נותן לי כמה הנחיות, וכל פעם היה נותן לי משימה. ובסוף הוא אמר לי, אני לא צריך לראות אותך יותר, הכל יהיה, תחפש לך מקום באיזשהו יער, שאני יכול להשאיר לך את הכסף.
זה הפעם הראשונה שהוא דיבר על כסף?
לא, הוא אמר לי, כשהוא הכתים אותי על תפסים, הוא אמר, אנחנו יודעים שיש לך הוצאות, אנחנו יודעים שאתה עושה את זה למען אידיאל משותף, אני לא יודע שהוא האמין במה שהוא אומר לנו.
הוא נראה לך בירוקרט יותר.
לגמרי, לגמרי. זה פשוט, והשני בכלל היה פחדן, הוא פחד מהצל שלו, שאירו אותו וזהו, אז זה, אמר לי, תמצא לך מקום ביער, וחיפשתי את באמת, שיש מקום כמו מין תיבדו.
אבל איך העברת להם את המיקום?
הייתי שם שם.
איך הם ידעו את המיקום אבל?
היו לי כמה פרטים סביבתיים שציירתי, וכן, עברתי להם את המיקום.
איך עברת להם?
אני הייתי שם מעטפה שם, וברגע שמצאו את המעטפה...
אבל איך הם ידעו את המיקום למצוא את המעטפה?
אמרתי יער קנדה, אמרתי כמה קילומטרים, עשיתי כמה נקודות ציון, והעץ שהיה אבנים, היו שמונה פריטים שנתתי כנקודות ציון.
לא היה לכם...
ועשינו ניסוי, עשינו ניסוי שאני אשים מעטפה ריקה, ואם הם מוצאים, אז זה בסדר. וזה, כל זה, זה...
והמקום מסתורר תמיד אותו מקום?
תמיד אותו מקום, ותמיד הייתי מקבל את ה-500 באותו מקום.
ואף אחד לא גנב את זה, לא מצא.
לא, כי זה היה בתוך הגזע של העץ, במין משהו טבעי, שבהתחלה, מהחוץ אתה לא יודע שאתה... זה לא חפרו את זה.
יכול להיות שעקבו אחריך, שהם עקבו אחריך ולא ידעת?
שהמוסד?
לא, הקגב?
לא. הם פחדו פחד מוות בכלל לצאת מהקומפאונד ברמת גן ולהסתובב, הם ידעו שעוקבים אחריהם, אז אני...
לא נתנו לך אבל מכשירי קשר או מכשירי קשרות.
לא, זה היה מאוד מאוד פרימיטיבי כזה, שאני שם במקום המסתור את הדוח שלי, תראה, הדוח הראשון, הם רצו לדעת מה המבנה הסודי של ההסתדרות הציונית העולמית. כי הם ידעו שיש סוכנות ויש בניין סוכנות, וההסתדרות הציונית העולמית, בתפיסה אולי האנטישמית שרווחה שם...
הפרוטוקולים של זקני ציון.
כן, בדיוק. זה משהו סודי, אמורפי, זה גם לא סודי. יש כנס כל שלוש... כן, כי איפה אני אמצא את הקשר בין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, והמבנה של ההסתדרות הציונית, כנסים, זה היה צריך להיות תוך חודש. אז הלכתי ללשכה של מי שהיה יושב ראש הסוכנות, בינתיים אני מסתכל, אני רואה ללוח.
כל המבנה.
כל המבנה. אז אמרתי לה, תראי, אני צריך לעשות עבודה. אמר, אני יכול להעתיק? היא אמרה, כן, בבקשה. אז ישבתי שם 20 דקות, עשיתי את הקרונה, אתה יודע, את הדיאגרמה של ה... ונתתי לו, והייתי מה זה מאושר, עשיתי כזה...
אז הם היו צריכים סך הכל להיות מרוצים מהעבודה שלך.
הם היו מרוצים.
בקיצור, מבחינה מקצועית, לא התרשמת מהקגב שאתה נתקלת איתו.
גם לא אהבתי אותו, לא הייתה לי שום אמפתיה, האדם הזה... עשיתי 4-5 משלוחים שהוא ביקש, והאחרון זה היה בדיוק מלכיים לשש הימים, שבוע לפני זה. כן, זה היה מאוד מעניין, שהיה ויכוח בין הקרמלין לקגב לגבי החזית הסורית. אם הסורים יתקיפו או לא יתקיפו, אם המצרים יתקיפו ב-67, אני מדבר, כן?
כן.
והקגב אמר, צריך לתמוך במשטר בסוריה, כי... יכול להיות שיתקיפו שם, והמשרה החוץ אמר, אנחנו מספיק עם מצרים, לא צריך להיכנס לעוד בוץ. הם היו חשדנים.
כן.
אולי גם שיפסידו, כמו שהפסידו.
כן.
כל פנים, הוא אמר לי, המשימה היא, אתה צריך לקחת את האוטו שלך וטיסע צפונה מהכינרת עד גבול לבנון, ותראה לנו הכנות למלחמה בחזית הסורית. המפעיל שלי... היה יובל ביהם, ואני מתייעץ איתו, אני הייתי פוגש אותו פעם בשבוע בדירה של מישהו שהיה מפנה את הדירה כל פעם שהייתי פוגש אותו, זה היה ברחביה, באיזשהו, בכמה קומות, הייתי פוגש אותו פעם בשבוע את יובל ביהם, ויובל אמר לי, אני יכול לעזור לך, אבל רק קצת, כי אתה צריך להראות שאתה יכול לעשות את זה לבד. אמרתי, יובל, איך אני יכול, הוא רוצה שאני אגיד לו, שיש הכנות למלחמה בחזית הסורית. ואיך אני יכול להגיד לו, איזו הוכחה? ויובל היה מאוד, אומר, אתה לומד, אתה... אז חשבתי איפה שיש מחנה צבאי, שיש שילוט בכביש, כתוב דואר צבאי משהו, אני אכנס עם האוטו עד שיתנו לי להיכנס איפה שיש מחסום, ואז אני אסתכל ואני אגיד מה שאני רואה, ואולי, וככה עצרתי בארבעה זה.
אבל זה לא הפריע למפעיל שלך מהמוסד, שאתה מוסר ידיעות אמת?
מה זה ידיעות אמת? מה אני יודע? אני מסתכל מהמחסום, אני לא יכול להיכנס, אני רואה אם יש טנק או לא. אז אני כבר הבנתי שהקגב רצה שאני אגיד שתהיה מלחמה ושצריך לתמוך בסורים. זאת אומרת, צריך לחזק את הסורים. לא ידעתי על הריב הפנימי, זה אחר כך קראתי על זה יותר מאוחר, שבאמת הסיבוך עם סוריה לא היה מתוכנן על ידי ה...
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. לימים הייתה טענה היסטורית,
כן,
שהרוסים עשו בעצם פרובוקציה שהובילה למלחמת ששת הימים.
כן.
מהניסיון הזה שלך בשירות המוסד הקגב, אתה יכול לחזק אחת מהגרסאות?
אני חושב שאני גם מכיר את האנשים שחקרו את זה. אני חושב שהרוסים רצו לתמוך מנאסר בהחלטה שלו להתחזק בעולם הערבי על ידי המלחמה נגד ישראל. ולגבי הסורים, אני ידעתי שהיו חילוקי פוסט פקטו, שהיה חילוקי דעות בין הקגב
ומשרד החוץ הרוסי.
כן. הקגב רצה להוכיח שצריך לחזק את סוריה ושישראל מתכוננת למלחמה.
ומה משרד החוץ אמר?
משרד החוץ אמר שצריך רק לעזור למצרים ושזה זו הכניסה שלנו למזרח התיכון, והם צריכים הם פחדו שבאמת יקרה מה שקרה, שישראל הקדימה אפילו את המצרים בכמה שעות, כן, עם החיל האוויר. אני רק יכול להגיד שלגבי החזית הסורית, אני הייתי צריך להביא הוכחה שבאמת ישראל מתכוננת לתקוף את סוריה.
אתה יודע, את הבקשה הזאת הוא העביר לך לברוב אישית?
הוא אמר לי, זה היה בפתקים ש...
פתקים שהוא השאיר?
כן.
מה, איפה הוא לבית ג'מל?
לא, זה ביער קנדה.
המפעיל שלך במוסד, יובל,
כן.
נוצרו ביניכם סוג של יחסים מיוחדים. מה אתה יכול לספר על זה?
כפי שהכרתי אותו, אפשר לדבר על הרבה נושאים שלא היה רק הנושא הרוסי. אהבתי אותו עמוק עמוק כבן אדם. אני חושב שגם האחרים שהכירו אותו, הוא היה אדם במיוחד, גם חכם, גם ישר, גם מבין. גם ליזה, אשתי, הכירה אותו, כי באיזשהו מקום, בגלל כל ההרפתקאות שהיו לי, שהייתי נעלה מהבית לכל מיני דברים, התחילה לחשוד שמה יש עוד משהו אצלי בחיים הפרטיים.
לא שיתפת אותה?
כן, הגיע הזמן שהיה צורך, ואז יובל ישב איתה, ואז גם היא הכירה אותו, ומאוד מאוד העריכה אותו. ולכן הקשר הוא היה מאוד עמוק, מעבר למה שהייתי אומר, אולי עושים את זה עם כל הסוכנים הכפולים, אבל אצלי, לדעתי זו הייתה רמה של ידידות מאוד עמוקה, כשנפל במלחמת ששת הימים, ואני רואה שזה לא רק אני, יש עוד שני יובלים שאני מכיר, שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים.
אתה קראת על הבן בכור יובל, כן. לזכרו, כשהוא
כן.
הוא נהרג מלחמת ששת הימים בפריצה, כן. לירושלים, נכון?
בדיוק, בדיוק, בפריצה לירושלים. הוא
היה מפקד, כן. בצנחנים.
כן. הוא היה בצנחנים,
כן.
והוא נפל קרוב מאוד לגבעת התחמושת.
אחרי מלחמת ששת הימים, וסגירת השגרירות הסובייטית בישראל, ניסה אדי, בעידוד מפעיליו מהמוסד, לחדש את הקשר עם מפעיליו מהקגב, אך ללא הצלחה. האם עלו הרוסים על התרמית והבינו שהסוכן שלהם מופעל למעשה על ידי המוסד? אי אפשר לדעת. אבל אדי, שחרש מאז את מדינות העולם שתי וערב, מקפיד לא להיכנס למדינה אחת, לרוסיה.
היות ויש לי תיק שם, אני החלטתי, אני לא נוסע.
עד היום אתה לא נוסע לרוסיה בעצם.
הייתי בכל המדינות השכנות, חוץ מרוסיה, כל המדינות השכנות.
אבל למה בעצם אתה לא נחשפת כסוכן כפול?
אני לא, אבל אני לא יודע מה הם יודעים. אני כל פנים לא שמעתי מהרוסים אף פעם מאז. אבל ליתר ביטחון היינו עושה, מה עוד שעם פוטין במיוחד, שהוא היה כגבי בעצמו, ואדם כזה מקיאוולי, או רספוטיני, אני אומר, אז עם פוטין נהיה לי מאוד מסוכן. תראה מה הוא עושה עם תיירים סתם עכשיו.
כן, כן.
אז תאר לך, אם אני בא לעזה התעופה, התיק נשאר שם בתיקייה של הקגבי.
כן. אז אם אנחנו מדברים על מיתוסים, אז אפשר להגיד שמהניסיון האישי שלך כסוכן כפול,
כן.
שעבד עם הקגבי,
כן.
מיתוס האיום של הקגבי כארגון כמעט מיתולוגי,
כן.
מהניסיון שלך הוא לא בדיוק, נראה די חובבני.
לפחות ברמה של אנשים שאני הכרתי, זה אין לי מדגם גדול, יש, לא, 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 לא מה שחשבתי. אבל אני רציתי להוסיף משהו שמאוד חשוב בשביל לסיים את זה. בחיים שלי לא עשיתי שום דבר נגד או בקשר לכל ערבי שאני מכיר. ואני רוצה להגיד את זה בצורה מאוד גלויה, כי אני הקדשתי חלק גדול מהחיים שלי לעבוד יחד עם עמיתים פלסטינים בכל הרמות, גם ברמה של NGOs, ובוודאי ברמה האוניברסיטאית, בכל הרמות. וכשהייתי מנהל מכון טרומן, הסיפור שלי הוא הפוך. איך הלכתי רחוק מאוד בשביל להגן על העצמאות שלנו,
כן.
ולא להיות משתף פעולה של מוסדות הביטחון. כן.
בעצם איך אתה מספר את הנרטיב הזה, איש שהדימוי החיצוני שלו הוא צ'ה גווארה,
כן.
לוחם ללא חת כל חייו למען זכויות האדם, ושביקורת על ממשלות וכולל הוא אולי בעיקר הממשלה שלך, איך אתה מסביר את מה שסיפרת עכשיו, להיות סוכן כפול מטעמה של הממלכה, איך אתה מיישב את שני הניגודים האלה?
כמו שאומרים שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, פה אני אומר אותו דבר. אם אני נלחם נגד עינויים בצ'ילי, אז יגידו שאני קומוניסט. אם אני נלחם נגד עינויים בסין, אז יגידו שאני אנטי-קומוניסט. ואם אני נלחם נגד עינויים בישראל, אגב כמו בייגין, שגם בייגין נלחם נגד, אז יגידו שאני ערב לבר, אם זאת אישה יגידו, ולגבי זה, במקרה הכי טוב יגידו שאני טיפש. ובמקרה הכי רע יגידו שאני או סוכן.
בוגד.
בוגד, בדיוק, כן. בוגד. ואני אותו אדם. מה קרה? גיאוגרפיה השתנתה, או התפיסה של האנשים שזכויות האדם, אם זה הם מפרות, מופרות על ידי ישראל, או צ'ילי, או סין, הם פשע. אתה מבין? אז אני חושב שאני עומד בצד הנכון של ההיסטוריה כנגד כל משטר שמפרץ זכויות האדם. עכשיו אני הולך לעניין הפטריוטי, כאילו אני לא שמאלם פתאום, אלא אני כאילו איש מוסד, נקרא לזה, דוגמה חיצוני, זמלם, זו הייתה תקופה מאוד צרה בחיים שלי. פה אני אגיד ככה, פטריוטיזם, כן, אבל זכויות האדם, גם. אז אני גם כן מוכן להילחם למען זכותה של מדינת ישראל עד הסוף. ובוודאי שברית המועצות ב-67 לא חשבה על טובתה של מדינת ישראל באותה תקופה, וגם עכשיו. אני רואה את עצמי שגם בזמני הייתי מתון במובן הזה שלא האמנתי בדוגמות, ועובדה שהייתה לי הרבה ביקורת לחברים הקומוניסטים, היו הרבה חברים קומוניסטים יהודים, ראיתי מה קורה בברית המועצות, כמה שידוע אז, ולא יכולתי להאמין שזה נחשב לסוציאליזם. בצד שני, כשאני מסתכל על עצמי היום, אני חושב שהמתינות היא הקו המנחה, יותר מאשר השמאל כשמאל, או הימין כשמאל.
אגב, מה היו התגובות של ידידיך הערבים והפלסטינים, כשהם שמעו על התפקיד הזה שלך? כסוכן מוסד.
למען האמת, זה רק עכשיו יוצא החוצה, בזמנו, לידיד הכי טוב שלי, בין ה-14 הקולגים הערבים שאיתם עבדתי בכל מיני מחקרים, הוראה, NGO, רק לאחד סיפרתי, בזמנו.
איך קראו לך שם בצ'ה גווארה, מה, ישראלי, צ'ה גווארה?
הצ'ה גווארה הישראלי.
אוקיי, אז מה אתה מרגיש כלפי הדימוי כזה?
אני חושב ש...
מה אתה מרגיש בכלל לגבי צ'ה גווארה כאייקון?
כן. בוא אני אגיד לך, אגב, הייתי בהרבה מקומות שאיפה שהוא נולד, איפה שהוא נלחם, זה אדם שמאוד מעניין אותי, ומה שהוא כתב, הם דברים בסך הכל לגבי המטרות די מתונים, וזה שווה מאוד, וגם אתיקה, אתה לא הורג אסיר ודברים כאלו, אבל בוא נעזוב את זה. מה שרציתי להגיד, אני לא כזה, בגלל ש...
אתה לא צ'ה גווארה.
לא, אני לא צ'ה גווארה, יש לי אמפתיה לאנשים שמוכנים לתת הרבה מהחיים שלהם למען הכלל, למען החברה, וזה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה בדרך שלו.
כן.
עכשיו, הדרך שלי היא שלושה דברים, אמרתי, זכויות האדם, מאבק למען השלום, והשלישי, זה לא המטרה, אלא האמצעים. והאמצעים של מאבק לא אלים, שיש למצות אותו לפני שמגיעים למלחמות, שבחלקם צודקות וחלקם לא צודקות. דוגמה, גם ב-67 וגם ב-73, אני הייתי לגמרי מחויב להגן על מדינת ישראל. לא היה לי שום ספק שאנחנו במצב של מלחמה שנקרא בשפה המקצועית שלנו, just war. מלחמות אין ברירה. אבל כשהגיעה מלחמת לבנון, 82, אני הייתי בלוס אנג'לס ב-UCLA, וכמו שבמלחמות הראשונות, 67, מיד הלכתי, 73 הייתי במקסיקו, והגעתי בין המטוסים הראשונים, ונשארתי 200 יום ברמה הסורית. פה ב-82 אמרתי, כל זמן שאני בלוס אנג'לס, ואני לא מחויב לחזור, אני לא חוזר, ולא חזרתי, ולא השתתפתי. כי זו הייתה מלחמת ברירה, וכל אחד יודע את זה היום.
אז רק אם נחזור, נגמור עם צ'ה גווארה, אז באיזה נקודות אתה אומר, אתה לא איתו?
אני לא איתו, כי קודם כל אני עכשיו אומר את זה, אבל לא כשהייתי צעיר.
כשהיית צעיר היית יותר הזדהית עם ה...
כן, כי הוא הפיל דיקטטור, והיה חזון של מדינה, כל אזרחיה, כמו שאומרים, עם צדק חברתי וחלוקת האדמות לעיקרים כולם. אבל היום זה, אני הייתי בקובה רק לפני שנה, יש הרבה בעיות, ואני, החופש העיתונות לא קיים, והחופש משטר המפלגתי לא קיים, וכו' וכו'. אבל היום המאבק הלא אלים מוכיח את עצמו יותר ויותר, במין... שיווי משקל בין מלחמות צודקות למלחמות לא צודקות. ואני אומר, בלאו הכי, בכל הסוגים של מלחמות, יש למצוא עד תום את האפשרות של מאבק לא אלים. נכון לעכשיו, אני מצטער מאוד שהפלסטינאים לא מנסים, כמו שבאינתיפאדה הראשונה, עוד פעם, אבל הפעם בצורה הרבה יותר מתוחכמת, יש 406 שיטות לא אלימות היום. הרבה מההצלחות של השנים האחרונות הן הצלחות של מאבק לא אלים.
איך אתה יכול להצביע על אפקטיביות של שיטות מאבק לא אלים? באיזה מקום זה עבד?
כן.
או יש לך ראיות לכך שזה עובד?
יש הרבה ראיות וגם... בואו נתן לך דוגמאות אחרון. צ'כיה, בסוף, זה היה...
מהפכת הקטיפה.
כן. גרוזיה, תימור, איסטימור, טוניזיה... לא הייתה שפיכות דמים.
על אביב הערבי, אתה מדבר.
אביב הערבי רק בטוניזיה, כן. כן. זה צערי, אבל זה היה בעיקר
כן.
מאבק לא אלים. למשל, בצ'ילי, עם האוכלוסייה המקורית, האינדיאנים, יש אפשרויות של מאבק לא אלים שיכול להביא לשינויים חברתיים משמעותיים. אני כמעט מתערב שמאז תום המלחמה קרה, חילופי משטרים לטובה, בעיקר קרו בדרך לא אלימה. אבל יש חילופי משטרים לרעה.
כשמובארק עוואד דיבר בתוכנית איתו, בפרק איתו, דיבר על של לעצור את ההתנחלויות במאבק לא אלים. איך עוצרים את ההתנחלויות במאבק לא אלים?
כן.
מול הכוחות הפוליטיים והצבאיים והפערים בכוח של בין הצדדים.
ההוכחה הראשונה של מאבק פלסטיני לא אלים נגד הכיבוש, שזה היה באינתיפאדה הראשונה.
כן.
מה היו ההישגים שנשארו? יש רשות פלסטינית.
ועידת מדריד בעצם.
כן,
ועידת מדריד. ואוסלו.
ואוסלו, כן. עם כל מה שהפסידו אחרי האינתיפאדה השנייה, שהייתה מאוד אלימה, כל מה שהפסידו, בכל זאת נותרו כמה דברים שהם תולדה של מאבק שלגמרי לא אלים, להגיד שלפחות לא היה עם נשק.
אתה עם חלק מהקולגות הפלסטינים, כמו מובארק עוואד, כמו מנואל חססיאן, אתם בקשרים של 20-30 שנה, שהם יותר מקולגות, הם חברי נפש בעצם. יש ביניכם חילוקי דעות בנושא הפוליטי של הסכסוך והדרכים לפתרונו?
בהחלט. יש חלק גדול מהאנשים שאני עובד איתם או עבד איתם, היו רוצים מדינה אחת, והם מאמינים בזה, ואני אומר להם, קצת כמו לא בעלייה בזמנו, שאם יגיע יום שאנחנו נעשה שלום דו צדדי משתי מדינות, אין סיבה לא להגיע לבנלוקס, כמו שכתב לובה, ואני חושב שנגיע לזה. בואו נתחיל עם שתי מדינות. רמת השנאה היא גבוהה מאוד משני הצדדים, בשביל להאמין שאפשר לעבור משנאה עממית עמוקה ביותר, גם בצד הערבי, גם בצד היהודי, למדינה משותפת שחיים הכל בשלווה ובשלום. אז אני חושב שלא תהיה לנו ברירה ללכת בשלב של שתי מדינות, ואולי זה טוב שיהיו שתי מדינות. אז אין לי הסכמה טוטלית לגבי הדברים האלה, הרבה, כולל מובארק עוואד.
לפעילי זכויות אדם יש לעתים דימוי כמי שפועלים בשולי החיים האמיתיים, שהם חסרי השפעה מהותית מול ממשלות ומנגנונים בעלי עוצמה עדיפה בהרבה. אבל כמה אנשים שחווים לעדי את חייהם או את חירותם יוכלו להעיד אחרת. ב-1976 ניהל עדי מסניף אמנסטי בלונדון קמפיין חוצי יבשות לחילוצם של שני מתנגדי משטר מאורוגוואי ממוות בטוח. במדינות אמריקה הלטינית תופסים גנרלים את השלטון בתמיכת ארצות הברית ומנהלים מסע צייד אכזרי אחרי פעילי שמאל, אינטלקטואלים ופוליטיקאים מהצד הלא נכון של המפה. גם באורוגוואי מוכרז משטר צבאי שעוצר מתנגדי משטר. כמה מבוקשים שמצליחים להימלט לארגנטינה נרצחים שם בידי המשטרה החשאית, בת בריתם של הגנרלים מאורוגוואי. שניים מנמלטים לארגנטינה היו הסנאטור ווילסון פררה ובנו.
פתאום התקלו לחטוף ולחסל בצורה המונית, רק בשביל לסבר את האוזן, אחד מ-500 אורוגוואים היה בכלא, אחד מ-50 הוא היה במעצר ושוחרר, אבל היה במעצר ואולי עבר עינויים, אחד מ-50,
אחד מכל 50 באוכלוסייה?
כן. ואחד מכל חמישה הוא ברח לחוץ לארץ. אחד מכל חמישה.
חמישית מאוכלוסייה?
חמישית מאוכלוסייה. 2.5 מיליון, כן, חמישית.
מה אתה אומר?
וכשביקשנו את השמות האלו, שניים נחטפו, עם עוד שניים כאילו בשביל להגיד שהם היו גרילה, טופמרוס, למרות שהם היו מהמפלגה הימנית. נחטפו ונרצחו תוך 48 שעות, ולא יכולנו לעזור. אמנם אני הייתי יום ולילה וניסיתי, אחד היה סנאטור והשני היה יושב ראש הבית התחתון. זה היה קומבינציה של השירותים החשאיים של ארגנטינה ואורוגוואי.
Okay.
היה מה שנקרא פלן קונדור, תוכנית קונדור. קונדור זה כמו...
התוכנית של ה-CIA.
כן, זה כאילו ארגנטינה, צ'ילי, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי. כולם משתים פעולה ביטחונית המשטרים הצבאיים על מנת לחסל את המורדים נגד השלטון, או אלו שמאיימים. אני גם הייתי מנוע מניסוע למדינות האלו, בגלל שאני נתתי עדות בקונגרס בארצות הברית, על אורוגוואי, על, על העינויים, אז אני הכרתי אחד מהשניים שנרצחו, גם, והייתה לי גם מחויבות מאוד אישית. חיפשנו שגרירות שתתפוס את ארבעתם ותציל אותם, אבל השניים שלא היו בעיר, היו במין חווה רחוקים, ואז לא תפסו אותם. והבן שכבר הגיע לבונוס איירס, טלפן בבונוס איירס ללונדון, ביקש גוביינה, ואמר עכשיו, מה אנחנו עושים? תגיד לנו. ואני, מה אני יודע על לונדון? אני אמרתי, אנחנו כבר, השניים שכבר נרצחו, חיפשנו שגרירויות, ונצואלה, כל מיני מקומות, כמובן ארצות הברית. אני הייתי בקשר עם הסטייט דפארטמנט מלונדון, ואמרתי, הרי בגלל שהוזמנו לקונגרס, אתם תשלמו על זה אם לא תיתנו להם אפשרות לצאת. עכשיו צריכים ללכת לנשיא וידלה ולהגיד, השניים האלו שנשארו בחיים, מיד צריכים להגיע לקונגרס כי הם מוזמנים לתת עדות, hearings, ואם אתם לא, ללכת לוידלה, לנשיא. זה מה ש... בכל זאת, הוא לא עשו את זה, השגרות האמריקאית, לבושתם לא עשו את זה.
כי אז זה התקופה של הקונדור.
כן, כן.
תוכנית הקונדור.
כן, לא עשו את זה, כן, בדיוק. ובקיצור, בסופו של דבר, ברונו קרייסקי באוסטריה, שר החוץ האוסטרי, אמר, אנחנו לא רוצים לקבל אותו. אז יושב בסופו של אמנסטי אוסטריה, הלכה לקרייסקי, ברונו קרייסקי, וביקשה ממנו באופן אישי. ברונו קרייסקי טלפן לשגריר מעל הראש של השר החוץ, בלי להגיד לשר החוץ, אמר לה, אם אתה תבוא ותציל את ווילסון פררה בבן, אז אתה תהיה אדם שלא ישכח אותו לעולם, אומר לו ברונו קרייסקי לשגריר. השגריר אמר, בסדר, אני מחויב לזה, אני אעשה את זה. זה כמו בסרטים, נשארו בבית, נשארו אבא והבן צריכים לרדת למטה ורואים את ה... מכוניות של המשטרה החשאית הארגנטינאית, זה לא מספר זהות, okay. בלי לוחות זהות.
Okay.
רואים, אחד עוצר למטה, אבא מצליח להיכנס לבגאז' של כתב למון, ויוצא, והבן יורד במדרגות. יורד במדרגות, זה, לא יודע, שתי קומות, שמגיע למטה, תופס אותו ביד מישהו מהשירותים הביטחוניים, ומגיע בדיוק השגריר האוסטרי, עם האוטו של השגרירות האוסטרית, ויוצא החוצה, באמת סופר גבר, לוקח את היד השנייה של, של חואן ראול פררה, ואומר לו, It's mine, I am the ambassador of Austria. והשני הוא סתם בוק, ועמד, הוא לא יודע אנגלית, אבל הוא פעם לבד, הוא נותן לו, ולוקח אותו לאוטו, ואומר לנהג, אני נוהג, לא פחות ולא יותר.
השגריר אומר.
השגריר. הנהג הולך אחורה, הוא נוהג. למה הוא נוהג? כי הוא רוצה להיכנס לשגרירות. הוא שובר את ה... אפילו היה איזשהו מחסום קטן בחנייה של השגרירות, הוא נכנס, וככה הם ניצלו. השניים נהרגו, אבל השניים ניצלו, ואתה יודע, הייתי אולי... 48 שעות, 70 שעות, ליד הטלפון.
אז שני הניצולים הם בעתיד...
הם מצאו גלות בלונדון.
והם בעתיד הם, הוא חזר לפוליטיקה או ש...
הוא חזר ונתן חנינה לצבא. זה סיפור מרתק בגלל...
לאיזה אחרי... עמדה הוא הגיע?
הוא היה, אתה יודע מה, הוא שם אותו בכלא שהוא חזר, לכמה... הצבא כבר היה בדרך החוצה.
כן.
אבל ברגע שמשל הצבאי נגמר, עשו לו מקום כבוד בסנאט, והיה כאילו, אני הוזמנתי להיות אורח כבוד, לטקס השבעת הנשיאות באורוגוואי. משרד החוץ הישראלי שילם את הכרטיס שלי, כי הפכתי, אתה יודע, לגיבור לאומי. נסעתי, אגב...
בגלל המקרה הזה?
כן, המקרה, כן, בעיקר בגלל המקרה הזה. הנציג הרשמי היה שר הבריאות של ישראל בשם קורפו. אתה זוכר מישהו בשם קורפו?
אגב, וקורפו עצמו היה טרוריסט בנעוריו, ובאצל. הוא היה מייצר פצצות עם הסמרים.
הוא בעצם לא ידע מה, לאן הוא נוסע, למה הוא נוסע. אני פגשתי אותו בטקס השבעת הנשיא האזרחי. והוא אמר לי, הדבר הראשון, הוא אמר לי, נעים מאוד, נעים מאוד. הוא אמר לי, שמע, הוא אמר לי, אני כל כך שמח להיות באורוגוואי. הוא אמר לי, אורוגוואי? אמרתי, מה זה אורבגאי? אז תפסתי את השמאל שנתנו לו את התזכיר, וכתוב בלי ניקוד כמובן.
אז זה לא מתחיל במירי רגב.
לפחות בשני מקרים נחלץ אדי לטובת חבריו הפלסטינים, שנעצרו על ידי הרשות הפלסטינית. אחד מהם היה אקדמאי בשם פתחי סובוך. הוא התגורר אצל אדי כשזה לימד בוושינגטון. סובוך כתב מאמר על השחיתות ברשות הפלסטינית, ובתוך 24 שעות נעצר בידי מוחמד דחלן, יד ימינו של ערפאת, והאיש החזק של הרשות הפלסטינית בעזה בראשית שנות ה-90. אדי מחליט לנצל פגישה שנועדה לו עם דחלן בהקשר אחר, כדי להעלות בפניו את עניינו של סובוך.
עוד אפילו אמרו לי שכשאני הולך למשרד של דחלן, הוא יכול להיות שהוא תלוי מתחת שהמרטף...
עם הרגליים למעלה.
עם הרגליים למעלה, עם מרטף של העשורים של דחלן האישיים, הם שם מתחת לה, אני לא יודע, כך אמרו. כן. אז אני בא למשרד שהוא בסדר גודל ענק כזה...
זה היה בעזה.
זה בעזה, כן, כן, בעזה עשיתי. אני נכנס אליו ואומר, הכל באנגלית, אתה לא יודע כמה אני שמח שאתה פה, שמעתי עליך הרבה.
דחלן אומר.
כן, הוא מדקלם לי מהסיבי שלי. כן, הוא אומר, אתה עמדת בסורבון, שמעתי, מוזג. וגמרנו. אז אני אומר, טוב, לפני שאני נפרד, אני לא יודע אם זה הזמן והמקום שאני יכול גם לבקש טובה אישית. אז הוא אומר, טובה אישית? הוא אומר, כן. אני אומר, תראה, אני מלמד גם באוניברסיטת מרילנד, ובמשך חודש וחצי היה אצלי מורה מאוניברסיטת אלעזר, ושמו פתחי סובוך. ואני דואג מאוד לבריאות, כי אומרים לי שהוא אומר, פתחי סובוך? עוד אחד שבא לבלבל את המוח על פתקו, who is פתקי סובו? He is a nobody. הוא מה זה? הוא מתפרץ? אמרתי, וואלה, אני פה, הרקתי אותו. ולמה? הוא אומר, I am sick and tired of people asking about פתקי סובו. מיד הבנתי שאמנסטי לקחה אותו בתור אסיר מצפון, ואז זה מגיע, אתה יודע, מאוד מכתבים.
כן, כן, כן.
And you know what? He needs to be punished. And even I told Arafat, when Arafat talked to me about Fathi Subuk, I told Arafat over my dead body. תשמע מילה.
שאפילו אם Arafat יורה לו, הוא לא יסכים.
כן, הוא לא יסכים. אני כבר אמרתי, לא הייתי צריך לפתוח את זה, מה עשיתי? אז אני אמרתי, אני... מבקש סליחה, אולי אני יכול לסגת ממה שאמרתי, כי הדבר האחרון שאני ציפיתי זה לגרום לו שתיכעס עליו, וגם שאתה תיכעס באופן כללי. אני באתי לעצם לפי הזמנתך לעזור במשהו שאני מסכים איתך. אני לא הייתי רוצה לגמור את השיחה ככה. אז הוא אומר, but you know what? I'm done. I'm done with him. As far as I'm concerned, I can let him go. אתה שומע הכל בנוכחותי. ובזה עזבתי. ושאמרתי שלום, סליחה עוד פעם, סליחה, סליחה, ועזבתי. איזשהו שבועים אחרי זה, אשתו של פתחי זו עומד על פנט, היא אומרת, פתחי חופשי, והוא מאוד חולה, יש לו מים בגולגולת, ואנחנו מחפשים בית חולים שינתח אותו ויוציא לו את המים, וכל פנים, אז אני מיד בבאר שבע, שרופים למען זכויות האדם, סידרו שיבוא לבית חולים סורוקה, אבל בינתיים הצלב האדום לקח אותו לשוויצריה, וניתקו אותו בשוויצריה. ואיזשהו חודשיים אחרי זה הוא מטלפן, פתחי ואמר לי, אני רוצה להודות לך, אני יודע מה קרה, ובאמת אני יכול להזמין אותך לאכול אצלנו. אמרתי, כן. הוא לקח אותי למסעדת דגים.
איפה, בעזה?
בעזה, בעזה. ובמאז היו לו אסונות במשפחה, הבת שלו נרצחה על ידי חמאסניק, בגלל שהיא הלכה קצת יותר בחופשיות, ובן אחד, בקיצור, אני חושב שהוא יהיו, ירד מארץ, כמו שאומרים, לגרמניה.
כן.
יעד אל סראג', הפסיכיאטר הנודע מעזה, עסק רבות באבחון ובטיפול בטראומות של ילדי עזה מהעימות המתמשך עם ישראל. הוא גם היה אומבוצמן שפרסם דוחות על פגיעות בזכויות אדם של הרשות הפלסטינית, והיה מוכר על ידי ישראלים רבים מתחום בריאות הנפש וזכויות האדם.
למה הוא נעצר?
הוא נעצר בגלל שהוא ברעיון עם הכתב הראשי של ניו יורק טיימס, שעסק הרבה מזרח תיכון. אותו הכתב סיפר שיעד אמר שערפאת is both corrupt and incompetent. הוא גם מושחת וגם לא חכם.
מוגבל.
הוא מוגבל, כן. כן. משהו, כך הוא אמר, ומיד נעצר. אני לא ידעתי על זה, אבל נסעתי ליוון לכנס, כנס על, של מרכזים לטיפול בקורבנות עינויים. Victims of torture. וזה דבר שהתפשט בכמה מקומות במזרח התיכון, בטורקיה, ביוון, בעזה, היו כמה מקומות, מרכזים לקורבנות העינויים. בקיצור, אני נסעתי לשם וידעתי שיד היה, יש לו, היה לו מרכז עם מטופלים בעזה לגבי קורבנות העינויים, והדבר הזה גרם לכך שהוא לא הגיע לכנס, שהוא היה בין החמשת המארגנים של הכנס. זה היה ללכת לדבר עם ערפאת, אני מוזמן שבוע הבא, דרך המרכז הזה ל-Research and Democracy, לדבר איתו, ואני מביא מהאוניברסיטה העברית ארבעה פרופסורים, ואנחנו נדבר עם ערפאת, ואז ערפאת הוא כל יכול, ובוודאי, כפי הנראה, הוא נעצר בגללו, כי הוא פגש. הגענו לעזה עם ארבעה מרצים מהאוניברסיטה העברית, אני, ואנחנו הולכים לפגוש את ערפאת עם הסופיאן אבו נג'אילה, ואנחנו מחכים כמה דקות, ואז בערפאת, דבר ראשון זה תמונות, פוטו, תמונות, 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 ואני שואל את העוזר של ערפאת, אני מביא איזשהו נייר, שזה פטיציה מיוון, ואני הייתי רוצה מאוד לתת את זה, קודם כל, איך לקרוא לו למשרד ערפאת. You have to call him your excellency, ככה זה גם.
ביקשו לך.
כן, your excellency, בסדר. אז אני אמרתי רקסנסי. אז טוב, אז בגיע הזמן, ערפאת תקריא התמונות, הוא יושב לו בכיסא קצת מלכותי, ואנחנו יושבים מסביב, ואז הוא אומר, welcome, talk. אז אני הראשון, כי אני כאילו ראש המשלחת, ואומר, אנחנו כל כך שמחים שאני עוד פה, וכל your excellency, ואז הוא נרדם לי, תודה שאני.
יש לך קול מונוטוני כנראה.
אני מסתכל מסביב ואני רואה שאף אחד לא יודע מה לעשות. אז אני עושה, and I like to thank you on behalf of everybody, ואולי יהיה לא טוב, אולי נוכל ללכת ולהגיד לך תודה רק. אז הוא אומר, no, you stay, תשארו, תשארו. אז אני עושה לשני שם, פרופסור שעוסק בפרויד, אז הוא מדבר בעברית, ואז הוא אומר כמה מילים, והשלישי זה מהפקולטה למשפטים, והרביעי זה מדבר בערבית עד אלמנה, וכל פעם הוא אומר, you stay, הוא רוצה שם לדבר כולנו. וכבר אין, יותר גמרנו. ואנחנו כבר איזשהו 40 דקות, אתה יודע, 30 דקות, אין לנו.
קיבלתם אוכל?
קפה. לא, לא קיבלנו אוכל. לא, לא, לא. זה היה ב-11 בבוקר, אולי ב-10, 11, לא. ואז גמרנו, ועוד אומר, stay. אז אני אומר, יאללה, אני הולך ואומר את כל מה שני. אז היא אומר, your excellency, אם לא מפריע לך, הייתי רוצה לשוחח איתך על כנס שהיה ביוון, ושם היה חסר לנו אחד מעמודי הטווח, ושמו היה יעדל סראז', דוקטור יעדל סראז'. מתעורר? what happens with the יעדל סראז'? אז אמרתי, הוא בכלא.
כן.
ואנחנו מודאגים, כי בסך הכל הוא איש שמאוד עוזר בנושא זכויות האדם, בעל שם עולמי, אז הוא אומר, שם עולמי הוא רק מקלקל את השם של הפלסטינים, הוא רק מקלקל. והוא גם, איך אומרים את זה, הוא גם פגע בשם הטוב שלי, בשם הטוב שלי. אז אמרתי שלפגוע בשם הטוב זו עבירה, ו- ולדעתי, עבירה על זכות לשמור על השם הטוב, היא עבירה שהיא בהחלט רצינית ביותר, ואילו אפשר היה לקחת...
ללכת לבית משפט.
ללכת לבית משפט, זה היה עונה מאוד לביקורת שאנחנו שמעתי ביוון, והלוואי והדבר הזה ניתן. בקיצור, משהו כזה אמרתי, ואז מהר מאוד הלכנו, אז זה היה מאוד כועס עליי, שיעשתי, אמרתי לו, אני התכוונתי לתת לו זה בסוף, אבל לא היה לו מה להגיד וכו'. בקיצור, לא בסוף השלמנו, אבל הוא שוחרר אחרי שבועיים ומעצר בית.
ב-1977, במסגרת פעילותו באמנסטי אינטרנשיונל, טבע אדי קאופמן מושג יסוד חדש שנטמע בשיח זכויות האדם העולמי, הוצאות להורג ללא משפט. באותה שנה אגב, זכה אמנסטי אינטרנשיונל בפרס נובל לשלום. ארגוני זכויות אדם וארגונים לא ממשלתיים כמו אמנסטי, בצלם, שוברים שתיקה ואחרים, נחשבים בשיח הימני של רוח הזמן הזה כמוקצים מחמת מיוס, בוגדים. אבל בזמנים אחרים ובנסיבות אחרות, ידעו ממשלות ישראל להיעזר בארגונים כאלה בזירה הבינלאומית. כך היה ב-1973 בשלהי מלחמת יום הכיפורים. המצרים והסורים החזיקו מאות שבויים ישראלים, אך סירבו לפרסם את שמותיהם. משפחות הנעדרים בארץ לא ידעו את נפשן מדאגה ליקיריהם, וממשלת גולדה החליטה לנצל את קשריו הטובים של אדי קאופמן בקהילת זכויות האדם הבינלאומית. אחת התקריות הקשות במהלך המלחמה, שהוסתרה מעיני הציבור בארץ, התרחשה ביום השני למלחמה באזור חושניה ברמת הגולן. 17 חיילים מיחידה עורפית של חטיבת השריון 188 נלקחו בשבי בידי הסורים ונרצחו בעודם כפותים. אחד הנרצחים היה החייל יואל שליט, אחיו התאום של נועם שליט, אביו של החייל גלעד שליט שנשבע בעזה. במשרד החוץ החליטו לנצל את תמונות הרצח המזעזעות בניסיון ללחוץ על הסורים והמצרים לפרסם את רשימת שמות השבועים הישראלים שבידיהם, ופנו לאדי קאופמן שעמד לנסוע לפריז לכנס של אמנסטי על עינויים. התמונות במעטפה שנמסרו לו לפני 47 שנים קשות לצפייה גם היום. החיילים נרצחו בנשק קר ובאבנים, ראשו של אחד החיילים נערף. אדי מסר את התמונות לפרסום בשני עיתוני חוץ. בארץ הן לא פורסמו מעולם.
אני הגעתי לכנס הזה מהגולן הסורי. הגעתי לשם בגלל שמישהו במשרד החוץ נזכר שפתחתי את הסניף של אמנסטי בירושלים.
כן.
אז חיפשו מישהו שיכול לנסוע, וטלפנו אליי הביתה.
כן.
וליזה אמרה, הוא לא פה, הוא בגולן, הוא בצבא.
כן.
ואז פתאום אני קיבלתי מברק דרך השלישות של הגדוד שלי.
כן.
שהגיע ממשרד החוץ, נא לבוא לירושלים מיידית לצורך כנס נגד עינויים של אמנסטי. לא הבנתי בדיוק מה מדובר. אני זוכר שחיפשתי טרמפים, כשהגעתי לשם אמרו לי, תראה, אתה אנחנו רוצים שתיסע לכנס של אמנסטי, כי אנחנו, ואתה בא מהחזית הסורית, אנחנו לא קיבלנו את רשימת השבועים הישראלים, הם לא רוצים לפרסם הסורים את רשימת השבועים, אנחנו במצוקה, המשפחות במצוקה, לא יודעים מי חי ולא חי, ואמרתי לו, אבל הכנס לא על שבועי מלחמה. אז יחד התחלנו לגלגל ואמרנו, חשש מעינויים. חשש מעינויים שזה סביר ביותר,
כן.
שהשבועים עוברים עינויים.
כשקראו לך אז כבר מצאו את הגופות האלה.
כן.
אוקיי.
מצאו. אז, כן. מצאו את הגופות.
מה שדאגו זה לגבי אחרים.
כן.
שבועים אחרים. כמה גופות סך הכל מצאו שם בחושניה?
באמת שאני לא זוכר, אבל...
סדר גודל של 13.
בין 10-20, הייתי אמר.
וזה הייתה הוצאה להורג של שבועים כפותים.
כן. נורא. בדרך החוץ, במשרד החוץ, תופס אותי אחד ממחלקת ההסברה שאני הכרתי אותו. הוא נכנס לחדר שלי. הוא נכנס לחדר, הוא אומר, תשמע, יש פה תמונות מאוד קשות. גולדה, טיפוס אמאי. היא אומרת, אסור להראות את זה לעיתונות, כל זמן שהמשפחות לא יודעות אם הבן שלהם חי או לא חי. זה אי אפשר לזהות לפי זה, וכולם יחשבו, וצה לא יכול לעשות את זה. היא אומרת, אבל אני חושב שאם זה יכול לעזור להסברה בשביל לזרז את התהליך, תשתמש בשיקול דעת. הוא אומר לי, ונותן לי מהשקפיים התמונות. הלכתי לשגרירות, היה אחד שהכרתי אותו שנים, ואני עשיתי את הדוקטורט בפריז, ואיש ההסברה של השגרירות, הוא אומר לי, אמרו לך שלהות את זה? אני אמרתי, אמרו לי...
שיקול דעת.
שיקול דעת, ועכשיו זה שיקול דעת שלי, אני רק מתייעץ, רק בשביל שלא יהיו יהבנות. אתה יכול להגיד שלא ידעתי אם אתה רוצה, אבל אני מקווה ש... כי אני לא... אין לי שיקול דעת מספיק.
בעצם האפקט היה בעיקר הסברתי או גם...
זה דרמטיזציה של האי-בדאות. אז כל הטיעון היה, יש שחיים ויש שמתים. זה לא ניתן ואסור גם לפי חוקי המלחמה והגמנת ג'נבה וכו', לא לתת את רשימת השבועים, לא אחרי שבוע, לא אחרי שבועיים, אלא אחרי חודש, חייב.
אז בעצם הפרסום נועד לעשות לחץ מסוים
שיפרסמו את הרשימה.
שיפרסמו את השמות של השאר.
ואז הנציג של הצלב האדום שהיה שם גם, הוא אמר, אני יכול לעשות פגישה סודית בינך ולמרוקאי יוספי, יוספי שהוא מאוד ידוע בתחום זכויות האדם. אתה תיפגש איתו יחד איתי ונראה אם הוא יכול לקחת את התמונות ומשהו בשביל להסביר במרוקו שאני דיברתי עם יוספי, הוא היה בשוק, הוא אדם באמת טוב. הוא אמר, אבל מה אני יכול לעשות? אז אני אומר, ישראל פרסמה את הרשימה של השבועים. אז הם חייבים לעשות אותו דבר. אז הוא אמר, I'll do my best. ומי יודע מה זה? בסוף פרסמו את הרשימה. ואז ידעו שחלק נהרג באמת. זה פורסם כנגד רצונה של גולדה מאיר. ואני, יש התמונה הכי, הכי, הכי נוראית, זאת התמונה בלי ראש. והתמונה הזו, עם הגרף שלו, ופה בלי ראש. זה נורא, זה פשוט, אני לא מראה זה כמעט לאף אחד, אבל הגיע הזמן ש...
מבט נוסף על פרשת רצח השבועים הישראלים יכול לתת ציטוט מדבריו של שר ההגנה הסורי, מוסטפא טלאס, שפורסמו בביטאון הרשמי של צבא סוריה ב-11 ביולי 1974, כפי שתרגם דוקטור יצחק בן גד, מזרחן ואיש משרד החוץ לשעבר. ישנו סיפור חשוב על חייל מהעיר חמה שרצח 28 חיילים בעצמו. טבח אותם כמו צון. כל חבריו ליחידה צפו במעשה. הוא טבח 3 מהם עם גרזן וביטר גופותיהם. במילים אחרות, במקום להשתמש בנשק לרצוח אותם, הוא לקח גרזן וערף את ראשם. הוא נבק פנים אל פנים עם אחד מהם, זרק את נשקו ושבר את צווארו, ואחר כך אכל את בשרו. כאשר כל חבריו צופים במעשה. עניין קשה. עכשיו לקראת סיום.
אני מאוד אהבתי את הסיפור שלך מהאוטוביוגרפיה שבכתיבה.
כן.
שאתה מספר על ששאלו אותך בארגנטינה לגבי הזהות שלך. ומה כן. יקרה אם תהיה מלחמה בין ארגנטינה לישראל.
כן.
בעד מי אתה תהיה.
כן.
ואז אמרת כמדומני בעד,
כן.
בעד הצד הצודק.
כן.
אז אם אני אשאל אותך היום, מהי הזהות העצמית שלך? מה אתה? אזרח העולם? אתה ישראלי, ציוני, ארגנטינאי? יש לך כמדומני שלוש זהויות פורמליות, נכון?
כן.
אזרח ארגנטינה, אזרח ארצות הברית ואזרח ישראל.
נכון.
ואזרח כבוד של אורוגוואי.
כן.
ארבע.
כן. בעולם שאני הייתי רוצה לחיות בו, אני לא הייתי רוצה להיות סכיזופרני עם מה שנקרא multiple identity disorders, שיום אחד אני כזה ויום שני הוא כזה, אלא להגיד שטוב לי לחיות עם הרבה זהויות, ואני לא חושב שצריכה להיות מלחמה או תהיה מלחמה בין ארגנטינה וישראל, ואם יעמוד הנושא לפתח כמו שבתקופה של הנעלמים היהודים, קורבנות המשטר הצבאי בארגנטינה, אני אעשה מה שהוא צודק, ומה שהיה צודק זה היה לנסות לשחרר את עניי עירנו, כל כך הרבה צעירים שנעלמו בארגנטינה. אבל אם נשים את זה בקונטקסט יותר כללי, זה לא אני, אלא איך אני שואף שהחברה תיראה. אפשר לאסוף זהויות, וכמה שיותר זהויות יהיה לנו, פחות מלחמות יהיו. במקרה שלי, motherland, fatherland ו-loverland. זאת אומרת, למה אני צריך להגיד שאני אוהב את ישראל כמו האמא, ואת ארצות הברית כמו האבא, ואת ארגנטינה כמו האהובה שלי, שזה באנגלית נשמע
יותר טוב.
יותר טוב. בגלל שיצא לי לחיות בשלושת המדינות האלו הרבה. ואגב, אפילו יכולתי לאחל לעצמי חיים ארוכים עד 120, הייתי עוד רוצה לחיות בקוסטה ריקה, הייתי באנגליה 3 שנים. אני מאוד מזדהה עם המקומות שאני אוהב, ובוודאי שמדינה דמוקרטית היא מקום שאני מרגיש נוח במידה, והמדינה היא לא דמוקרטית. אני מפחד אפילו על עצמי, שמה אני בעצמי הקורבן של של משטר לא דמוקרטי, ולכן השאלה האם אני צריך לבחור זהויות, אני חושב שכן ירבו, זה יהיה פחות לאומיות שגוברת ללאומנות.
אנחנו מסיימים פרק זה בהכרה כי לא רק הכוח יכול לעמוד מול זוועות המציאות ומול נבזויות של משטרים, צבאות ויחידים, המתרחשות במקומות שונים ובזמנים שונים, יותר מ-70 שנה אחרי שהסתיימו מוראות מלחמת העולם השנייה. מול האכזריות והשרירותיות, הממשיכות להתקיים בחסות ממשלות ומחוץ עליהן, עומדים קודקס של חוקים, אמנות ונורמות התנהגות, שיצרה הקהילה הבינלאומית לשמירה על זכויות האדם שנברא בצלם, ואנשים הנלחמים לקיימם. נדמה לי שדווקא הסתירות בדמותו של אורח פרק זה מגלמות את הצורך לאזן בין הזכות להיות פטריוט לחובה להיות אדם. תודה לכם על ההאזנה והקריאה. שתפו.